שלום וברכה לכולם. שלום אברהם.
שלום אבשלם.
שמע.
ברוך השם. פרשת חיי-סורו.
נו.
פרשה מלאה וקדושה.
תן לנו איזה סיפור טוב, נו.
יש פה בתחילת הפרשה את העניין של אברהם אבינו, שהוא משלם על הקבר, מור סמך פיילו.
כן, פרון, 400 שקל כסף.
400 שקל כסף עובר לסוחר. היה פעם הגיעה שאלה מעניינת לרבי צחוק זילברשטיין. עד כמה אדם צריך לשלם ו... לשלם מכספו בשביל הקבורה של אחד מקרוביו. שם זה היה עם אבא של אחד. הסיפור שהיה שם, באמת סיפור נורא. בתחילת מלחמת העולם השנייה, משפחה אחת היו הורים עם ילד. האמא נהרגה לו עלינו. והשכנה הפולניה, גויה, הכניסה אותה מלאה הביתה. והיא רשמה אותה בתעודת זהות, כאילו זה הבעל שלה והבן שלה. במשך המלחמה אז האמא, האבא עם אותו אישה ברחו לאמריקה, הצליחו להגיע לאמריקה, הבן ברח לארץ ישראל. השם ירחם, הוא נשא אותה לאשתה, אישה נחוריה, נולד להם שם ילד, והבן שלהם, הבן של האבא, הבן היהודי, שהיה בארץ ישראל,
שהיה בארץ,
לא היה כל כך קשר. מתקשרים לבן אחרי הרבה שנים מאיזה משרד עורכי דין, ואומרים לו שהאבא שלו נפטר, השאיר לו ירושה גדולה, 50 מיליון דולר, לא ולאח שלו החורג, האח שלו שהוא בעצם גוי, שלא היה להם שום קשר. טוב, הבן ממהר להגיע לשם, והוא מנסה לבדוק מה קורה עם ה... הוא מתעניין מה קורה עם הקבורה, הלוויה, מה הולכים לעשות. אז הבן אומר, מה זאת אומרת, הוא חי ליד אמא, חי ביחד עם אמא שלי כל השנים, אז גם קוברים אותו ליד האמא. כמובן בבית קברות של נוצרים. הבן לא מסכים בשום אופן.
בית קברות יהודי?
בית קברות, הוא רוצה בית קברות יהודי. מה השאלה? ומתווכחים, והטונים עולים. ומגיע להכרעת בית משפט, מעכבים את הלוויה, מעכבים את הקבורה, ומגיע להכרעת בית משפט, והשופט מכריע בסופו של דבר, יחלויקו. איך אפשר יחלויקו? אומר השופט שישרפו את הגופה,
אוי.
וכל אחד יקבל חצי מהאפר. הבן שומע את זה נחרד כולו, אומר, טוב, יש לי פה ירושה. אז הוא מציע לבן כמה עשרות אלפי דולרים בשביל שיוותר על זה. אבל אותו בן זרם בו החושים המסחריים מהצד היהודי שבו כנראה. והוא אומר, כל כך יקר לך הקבורה של אבא שלך, בית קורות, תוותר על החלק שלך בירושה.
הכל.
תוותר על הכל, 25 מיליון דולר.
וואי.
ניסיון מאוד גדול. הוא בא לרב זילברשטיין, רבי יצחוק זילברשטיין, ושואל אותו את השאלה הזאת. רבי יצחוק זילברשטיין עונה לו, מביא את הלוחש שבעצם יורשים, קוברים אותם מהירושה שהם השאירו. מזה, מאחד שאין לו כסף, אז הכסף שהשאירו, הנפטר, אז לפחות בזה צריך להשתמש. אז יש כסף לקבורה.
יפה.
אז אם אלה, אם פה, זה מה ש... זה האפשרות היחידה לקבור אותו בקבר יהודי. אז זה מה שהוא צריך לעשות, עם כל הניסיון מאוד גדול. ואכן אותו יהודי עמד בגבורה בניסיון הגדול.
וויתר.
וויתר על החלק שלו, החלק העצום בירושה. וזכה לקבור את אבא שלו בקבר יהודי, כדת וכדין. וסיים הרב זילברשטיין ואמר, שאם הגמרא אומרת שאילל מחי וסענים, יוסף מחי וסערשויים, אז אמר אותו בן מחי וסיורשים, שצריכים לוותר לפעמים על דברים הרבה הרבה בשביל
שלא קבר יהודי. שלא מסוגלים לוותר, אבל בשביל מצווה מוותרים.
כן.
מדהים, מדהים. מובא בלקראת שבת של דירשו, סיפורים שמביא רבי אלימלך בידרמן, שהיה סיפור עם איזה עני אחד, שהיה לו מצב מאוד קשה, לא היה לו פרוטה. הוא החליט יום אחד לכתוב מכתב לריבונו של עולם. כותב מכתב ריבונו של עולם, בבקשה, מצב שלי קשה, אם תוכל לתת לי $1,000 להציל אותי, ושלח את זה ככה בדואר.
$1,000. סתפק במועט.
האיש של הדואר מסתכל על המכתב, מסתכל איפה לשלוח את זה. הוא רואה שזה ממויין לריבונו של עולם.
איזה בול הסם, של חוץ לארץ של ארץ ישראל.
אז הוא מסתכל טוב, אבל הוא היה קצת ליהודי עם לב רחב, לב זה, ואמר, בוא נשים לו קצת כסף. שם לו $500 במעטפה ושלח את זה חזרה. טוב, יהודי שמח. אחרי כמה חודשים, הוא מקבל עוד פעם את המכתב הזה. עוד פעם מכתב, שלום ריבונו של עולם. ממש זה עזר לי, תודה רבה. אם אפשר, בבקשה, שתיתן לי עוד $1,000, כי המצב שלי מאוד קשה, אבל אם אפשר הפעם הזאת, אל תעביר את זה דרך הדואר, כי הם גנבו חצי מהכסף. אז אם נסתכל על מעשינו, רב אברום, אני מדבר לעצמי, לא אליך, מה המוסר הסכם פה.
אבל מה הדבר השר, בשלם?
כן, זה... זה לסיפור הבא בזאת השם. אבל מוסר השכל, אדם מבקש משהו מהקדוש ברוך הוא, והוא מקבל. ואז הוא לא מקבל את זה בשלמות, כי הפלוני הזה...
כמו שהוא רצה, הוא לא מקבל כמו שהוא רצה.
הרס לו, או כי הפלוני הזה הרס לו. אנחנו בדיוק כמו אני. אנחנו חושבים כל הזמן, רגע, הוא השם בזה. והוא השם בזה. אם אדם יפתח את העיניים שלו, ויראה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, וכל מה שקורה, וכל מחשבה שקורה, זה הכל ממנו, אז לא יהיה לו שום צער, הוא ידע שהכל ממנו.
אף אחד לא יכול לגוע על השני ב...
כל יום לא מפותה.
במוכן לחבר, לא... אפילו לא הדבר בדואר.
סיפר בלימלך עוד סיפור. פעם היה כנס גדול של כל השטחנים. היה בעיר, היה בארצות הברית, היה מצב קשה שם משידוחים, והכנסו את כל השטחנים, ואמרו להם שיתאמצו משהו מיוחד בשביל לעזור בשידוחים, והם הבטיחו להם גם פרס מיוחד על מה שהם עושים שידוחים. כל אחד שיעשה שידוך יקבל פרס מיוחד. והיה איזה שטחן אחד שלא קראו לו. והוא נפגד עם קיין נשמתו, מה קוראים?
כל כך גרוע.
אז במחשבה הראשונה הוא אמר, רגע, עכשיו אני כבר לא עוזר להם יותר. שיסתדרו לבד. בשבה שנייה הוא אומר, צריך לדאוג פה לאנשים. ואם כל מה שפגעו בו, הוא יתאמץ. ובאותו שנה הוא זכה ועשה 19 שידוכים. אדם שיש לו קושי.
למי שיודע בשידוחים, פעם אמר לי איזה שדכן.
כן.
כבר לא נמצא איתנו, השם ירחם. אמר לי ש-10-11 שידוחים בשנה, זה נקרא...
זה נקרא מיוחד.
מכובד.
נו, מה?
ככה. הוא,
אז הוא שעצה יש לזה שידוחים. מה פשוט? אותו דבר. הוא היה לו קושי. הוא נפגע. הוא היה יכול כאילו להגיד, טוב, אני לא שדכן, אני לא עוזר להם פה בשידוחים. אבל עם כל זה הוא התגבר, היה לו סיידת ישמעת
מיוחדת. ואם כבר דיברנו על עיני ירושות, מקודם שהזכרנו את הסיפור על האום האמריקה, אז סיפר איזה יהודי אחד שיש לו חנות תכשיטים. עשרות שנים כבר זה עבר מאבא שלו אליו. הוא מספר אותו בעל חנות תכשיטים, שנכנסה לחנות אישה לא צעירה, והיא רוצה להתוודות ולהחזיר. היא מספרת שכשהיא הייתה ילדה, היא נכנסה עם אמא שלה לחנות הזאת, ובתור ילדה היא רואה איך שאמא שלה תופסת שם איזו טבעת משובצת יהלומים, טבעת יקרה, והיא מצליחה איכשהו להגניב אותה ולגנוב אותה, כפשוטו. והיא אמרה שבתור ילדה היא הזדעזעה, אבל היא ראתה, היא כמובן לא תסגיר את אמא שלה, אלא אמרה כלום. וכל החיים שלה הסיפור הזה סחב אותה. ועכשיו אמא שלה נפטרה, ו... אז היא אמרה לאחיות, היא רוצה להחזיר את זה. אמרו, מה פתאום? אמא לבשה את זה עשרות שנים. זה חלק, יש לזה ערך רגשי רק, רגשי גם, לא רק ה... בטח שילמה אחרי זה. תיארו את השרץ בקוף נון טעמים, ולא הסכימו לשמוע להחזיר את זה. אז אמרה להם, אני מסכימה לוותר על חצי מהירושה שלי, בשביל לקבל את הטבעת שאני אחזיר. כנראה שהייתה, הירושה הייתה יותר מזה כמה. לא, הם לא ויתרו גם על זה. ואמרו, ועשו, אמרו, נעשה גורל לטבעת, כי כולם רוצים את הטבעת הזאת, בגלל הערך הרגשי, שאמא לבשה זה הרבה שנים. ואמרו להם, זה כל כך חשוב לך, תוותרי על כל החלק שלך בירושה, וזה יהיה החלק שלך, הטבעת, תלכי, תחזירי, תעשי את זה מה שאת רוצה. ואותה צדקת שנכנסה לחנות, ויתרה על הירושה, וזכתה לנקות את אמא שלה מאבון גזל, גזל מקטרג בראש. אבון מאוד חמור, וזכתה להתגבר. וכמו שאנחנו יודעים, רב שולם, שמבטורים לא מפסידים, ובטח ובטח שקיבלה שכרה משמיים, וזהו בבא, כיבוד אב ואם, זה אחד מהדברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא.
רב שטיינמן, תמיד שהיו באים אליו ויכוחים בין אנשים וכל מיני דברים, מוסדות, ישיבות, וכולי וכולי, תמיד הוא אומר, מוויתור לא מצאנו אף פעם משהו שמפסיד. אף פעם לא משהו לא מפסיד מוויתור.
הזכרנו אולי פעם איזה סיפור על אחד שפגע, היה מורה בבית ספר הרבה שנים, והוא פגש שם אחד תלמיד שהוא כבר לא ראה אותו ממש עשרות שנים, נורא התרגשו ושמחו. והוא מספר לו שהוא בדיוק בא לעבור דירה לפה. שמחה גדולה. טוב, הוא אמר להם, אתה צריך משהו, המורה אומר לאותו תלמיד לשעבר, אם אתה צריך משהו, תדבר איתי, אני גר פה. ובאמת היה צריך משהו, רב שולם, לא עוברים כמה ימים, והוא מתקשר אליו, שהוא צריך הלוואה. אז הוא אומר לו, תראה, לי אין גמח. אבל יש פה גמח שכונתי, ותלך אליהם, ותגיד שאני המלצתי אליך. והוא קיבל את ההלוואה. עוברים כמה שבועות, והוא מקבל טלפון מהגמח. התלמיד שלך, יש לך תלמידים טובים.
יפה, מה עם הכסף?
מה עם הכסף? הוא אומר, מה זאת אומרת? אני שלחתי אותו, המלצתי, נכון? אבל לא חתמתי ערבות. אומר לו, בעל הגמח, אתה צודק? אתה לא חתמת ערבות. אבל אתה המלצת, בלי המלצה שלך.
לא הייתי נותן לו.
לא הייתי נותן לו כלום.
לא.
אמר לו, בוא נעשה שאלת רב, בסדר? יפה. מקובל עליי. הלך למעון הרב שטיימן, אותו מחנך. אומר לה הרב שטיימן, על פי דין אתה לא צריך להחזיר, לא חתמת ערבות. אבל מוויתור לא מפסידים. שואל אותו באיזה סכום מדובר, דבר זה מדובר בסכום של כמה עשרות אלפי שקלים בודדות, אבל סכום גדול. הוא פנסיונר, אין לו כסף להוציא את זה. הוא אומר לו, תגיע להסכם עם הבעל הגמח.
תשלומים.
שיפרוס לך להרבה תשלומים, זה בין כבר שמתגלגלים שם כספים, אז הוא יכול להסתדר עם כזאת אפשרות. כן, הוא מגיע עם הגמח להסדר, הוא חושב איזה סכום הוא יכול לתת כל חודש, בלי שזה יפריע לו יותר מדי בניהול השוטף.
יפה.
הוא מביא לו הרימה של הרבה צ'קים לשנים הקרובות, והוא אומר לו, תשמע, זה הצ'קים, אבל אתה גר פה לידי, בבקשה, אל תבדה את הצ'ק. אני כל חודש
יבוא,
ייתן לך מזומן, ואתה תביא את הצ'ק, בבקשה. וככה היה במשך שנים על שנים, הוא מגיע, נותן לו את המזומן, יום אחרי זה הוא נותן לו את הכסף. וסליחה, נותן לו את המזומן, והוא מיד מחזיר לו את הצ'ק. רב שלם, כשהוא החזיר את הצ'ק האחרון, שם את הצ'ק האחרון בכיס, בבוקר הוא כבר לא קם. ומצאו את הצ'ק האחרון בכיס שלו. הוא חשב שהוא עשה טובה ליהודי.
נכון.
הוא עשה טובה לעצמו. הצ'קים, זה מה ששמרו אותו. זה היה התעודת ביטוח שלו.
זאת אומרת, הוא היה צריך למות קודם.
זה היה תעודת ביטוח שלו.
חסד הזה.
הוא חשב שהוא שומר עליו. בעצם אותו חסד שהוא עשה, זה מה ששמר עליו.
מדהים.
כמו שאלי חבר, יש... זה הוצאת ספרים, שאלי הם שתי חנויות. בירושלים ובבני ברק. והם בא לשאול את הרב שטיימן שהחנות בבני ברק מצליחה, ברוך השם, רווחית. אבל החנות בירושלים,
פחות
זה, זה להוציא כסף בכיס אחד, להכניס אותו בכיס השני. זה כבול, מה שהם מרוויחים, זה מה שעולה להם העלויות שם של, של הפקידים ושל המוכרות בחנות. הוא אמר, לרב שטיימן שאנחנו מחזיקים שם שתי משפחות של אברכים שמוכרים בחנות, אז אולי בגלל זה כדאי כן לאשר, אפילו של מזה רווח. הרב שטיימן, מיד הסתכל עליו במבט של תוכחה, אתם מחזיקים את שתי משפחות אברכים? אולי שתי משפחות אברכים מחזיקים אתכם? אולי בזכות זה שאתם משנים שתי אברכים, שתי משפחות, בזכות זה החנות בבני ברק מצליחה. למה אתה חושב שאתה מחזיק אותם? היה מבט של הרב שטיימן.
מדהים, מדהים. הרב דוד כהן, מראשי ישיבת נהר שלום, מספר שכשהוא התארס, אז הוא וארוסתו הגיעו בבוקר של אחרי אבות לבית של בן ציון אבא שאול. הוא היה דוד שלהם. לבקש, להגיד להם שיש מזל טוב ולהתברך. והם שמחו שמחה גדולה וברכו אותם והכל. ואז הרבנית ביקשה, אמרה, קשה לי קצת ללכת, אני רוצה ללכת לקניות. אולי אתם יכולים לקחת אותי. שמחה רבה. לקחו את הרבנית וגם חיכו לה שהיא תגמור את הקניות, אחרי זה החזירו אותה. שמחה גדולה. כשהיה שמחת האירוסין כמה ימים אחר כך, אז האירוסין היה בבני ברק. והם לא חשבו שהרבי מציון אבא שאול יתרח עד בני ברק. אז הם התקשרו רק מפני הנימוס להגיד שיש את האירוסין. מתחיל האירוסין, מי נכנס פנימה? המציון אבא שאול עם אשתו ביחד. מה זכינו? לא, וזה שמחה גדולה. אחרי שהוא קצת לחץ את המציון הזה, הוא אומר לו, אני אגיד לך מה. אנחנו הרי ביקשנו, אשתי הרי ביקשה ממכם, שתיקחו אותנו, שתיקחו אותה לקניות. וחיכיתם, והחזרתם אותה. הרי זה היה בוקר אחרי אירוסין. כולם מתקשרים אליכם הביתה עכשיו, להגיד מזל טוב, כולם מתקשרים לאחל לכם, ואתם לא בבית. אז הרבנית ביקשה לכם כאילו שתיקחו אותה, לכאורה זה כאילו עשה לכם צער. כי במקום שתהיו בבית, אם כולם מתקשרים אליכם, אז אתם צריכים להיות עם הרבנית. אמרנו שצריכים להחזיר לכם טובה, והגענו לאירוסים בבני ברק.
קראת טוב.
אמר רבי דוד כהן שהוא למד פה גם עוד מוסר השכל מהרבן ציון אבא שאול. שהרבן ציון אבא שאול, כשהרבנית ביקשה את ההצעה הזאת, הוא יכל להגיד לה, הרבנית, הם צריכים לחזור הביתה, יש להם מזל טוב. לא, הוא שתק. למה? לא פוגעים ברבנית. הרבנית אומר משהו, לא, לא פוגעים. עוד משהו מהדקוס של החוכמה של הרבן ציון אבא שאול. הוא מספר עוד סיפור, שהיה פעם חתונה, שהרבן ציון אבא שאול היה אמור להיות המסדר קידושי. ומגיע ממש לפני החתונה, מגיע איש ככה, במאור פנים, שמח. הוא אומר, אני באתי לקחת את הרב לחתונה. אמר לו, מי אתה? אמר לו, אני אח של החתן. הוא, מזל טוב, איזה יופי. ומה, אתה נשוי? אמר לו, כן, אני נשוי עם 3 ילדים. אמר לו, אז מה, איך אשתך והילדים מגיעים לחתונה אם אתה פה איתי? אמר לו, אני באתי לקחת את הראש ישיבה, ואשתי תגיע אימונית. אמר לו, מציון, לא, 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 לא. תחזור הביתה, תיקח את אשתך לחתונה, ואני אבוא אימונית. מחשבה, אתה משאיר את אשתך לבד בבית, להתכונן לחתונה עם הילדים שהיא תדרך, לא. תחזור הביתה, תעזור לאשתך, אני אסע אימונית. דקוס מהנגות של חכם בציון.
כתוב אברהם אבינו שאמר על אשתו, המדרש אומר, אשת חיל נמצא, ובא אברהם לצפות לשרה ולבכותה. יש הרבה סיפורים על נשות חיל. ראיתי פעם איזה סיפור על אחד שהיה לאבא שלו מפעל, והוא הגיע עם כוחות צעירים, והיה לו את התעוזה להגדיל את המפעל, שישווק בעוד מדינות, בעוד מקומות, ככה כל הזמן להגדיל. לאבא שלו אמר לו,
לאט לאט.
בנחת, בנחת. הוא לא אהב את כל הנטילת סיכונים הזאת. הוא לא בדרך כלל היה מקשיב לו ככה, הוא מספר שלאיזה 30% הוא כן היה שומע לו. ובאמת ה-30% שהוא שמע זה הצליח, אבל אבא שלו אמר לו, אבל זה לא בגלל מה שאתה הצלחת, הייתי חייב להמשיך לעקוב ולטפל, וזה יותר עבודה וזה סיכונים. אבא שלו לא רב נחת מכל הפעילות יתר הזאת שהיה רגיע אליה. אבל ברבות הימים המפעל באמת, כשאבא שלו הזכין כבר, הוא העביר את המפעל לידיו של אותו בן, ואותו בן הגדיל את זה עוד ועוד, והוא נהיה עשיר גדול, הגיע לסכומים מאוד גבוהים. הוא מספר שבהתחלה, שאחרי שהם התחתנו, היה טיפוס מאוד בזבזן, אבא שלו כל הזמן גער בו. ודווקא אשתו הייתה זאת שגם הייתה ככה מיושבת, והיא אמרה לו, תפסיק לבזבז. אז כשהייתה אומרת לו, תפסיק לבזבז, היה מביא לה כמה מאות דולרים, הוא אומר לה, קחי, תבזבזי גם את. ופעם בתחילת הניסויים, הם נסו לטיול, הם נסו לאמריקה, והם בזבזו שם את הכל, ולא עליהם איך לחזור. אז הוא אומר לי, אשתו, אולי יש לך
כמה דולרים.
הוא אומר לו, נשאר לי הכל. כל מה שהבאת לי לא הוצאתי פרוטה, 3,000 דולר. מזה הם קנו את הכרטיס. טוב, באמת, בכרטיסים חזור. במשך, במהלך החיים, שהוא ראה שהוא כזה בזבזן, הוא סיכם עם אשתו, שמדי פעם היא תגנוב לו מארנק, שהיא תגנוב לו סכומים, ותפתח קרנות לילדים, לדירות ולנישואים, שתדאג לקחת גם סכומים מהמפעל. והיא היום, ועסקה כושלת עם משהו עם ספינו, עסקה כושלת וגררה את הכל עם צולות, נהיה פושט רגל.
וואו.
עברו ל... לקחו להם את הבית, הכל עברו לגור באיזו דירה פשוטה, דירה סחורה, פשוט ממש ירדו, והוא יושב ובוכה לאשתו, מה יהיה עם הילדים, איך נחתן אותם ומה נדאג להם. ואז אשתו אומרת לו, אתה הרי אמרת לי שאני מדי פעם אגנוב סכומים. היא מצאה לו תיקייה. לכל ילד מהשישה ילדים יש קרן של מיליון דולר.
וואו.
עם רווחים, שמוזה יוכל להתחתן ולקנות דירה ולהתפרנס. הוא מודה לה במילים חמות, אשת חיל מי ימצא?
ממש ככה.
ממש ככה. והוא מנסה כמובן להשתקם, הוא מנסה להשתקם מהנפילה, והוא יושב עם בנקים, והוא מראה להם תוכניות גרנדיוזיות, איך אפשר לחזור ואת הכל. ובסוף, בסוף, הוא מצליח להגיע איתם לאיזה הסכם, אומרים לו, אם אתה מביא לנו 4 מיליון דולר, אז אנחנו הולכים איתך לאיזה תוכנית הבראה, שאנחנו גם ניתן מעצמנו. כי סך הכל גם הבנקים הפסידו פה מהנפילה שלו, והם רצו לקבל את הכסף, הוא צריך לשכנע אותם שמשהו יחזור. הוא מגיע לאשתו ומספר לה ומראה לה, והיא מבינה טוב מאוד מה הוא רוצה, והיא לא מסכימה. הוא בוכה לה והם בוכים ביחד, והיא מביאה לו 4 מיליון דולר. ואם נבהלתם רב שולם, אז זה היה במקום, וכצפוי, גם 4 מיליון דולר אלה ירדו לטמיון, הניסיון שלו לחזור לעסקים כשל, בתוך כמה שבועות גם זה נשרף. והוא יושב עם אשתו, והם עוד פעם בוכים, ומה יהיה, והילדה הראשונה כבר נכנסת לשידוכים, והוא אומר לאשתו, אשתו אומרת לה, אנחנו לא מוותרים, אנחנו נלקח לה את הבחור הכי טוב שיש, לא מתפשרים על שום דבר, הוא אומר לה, איך? ויום אחד היא מסבו, יום אחד היא אומרת לו שיצאו איזו הצעה נפלאה ביותר, בחור כלי למעלות, משפחה, והיא שואל אותה, אבל מה הם דורשים? היא אומרת, בסדר, נסתדר עם זה, אנחנו עוד לא יודעים, נראה. והשידוך מתקדם, והוא לא שואל שאלות שהוא יצטרך לענות תשובות עליהן בעצמו, וברוך השם, הולכים לסגור וורט, הולכים לסגור וורט, ואז הוא יושב עם השטחן ועם ההורים של הצד, ואז הוא אומר, ואז ההורים של הבחור אומרים, טוב, יש לנו בחור טוב, גם על הבת שלכם שמענו דברים טובים, אנחנו רוצים לסגור את השידוך, אבל כמו שכבר אמרנו, אנחנו רוצים שהבחור, שהזוג הצעיר אליהם דירה משלהם, עמוד איזה קרן בצד, הוא בולע את הרוק, נהיה אדום לבן, מסתכל על אשתו, ואז אשתו מוציאה את התיקייה, קרן של מיליון דולר. אחרי זה בבית התספר לרב שולם, שכשהיא פתחה את הקרנות לילדים, הרי היא אמרה לעצמה, הרי למה אני פותחת? אם חז וחלילה יקרה משהו, אז שיהיה להם בצד.
נכון.
ואז היא חשבה, איזה הוא חכם הרואה את הנולד, חוכמת נשים בנתה ביתה. הרי אם יקרה משהו.
הוא ישתמש בקרן.
אז הוא יוצא.
בוא נשמור לו.
אני אפתח קרן גיבוי לקרנות האלה.
וואי, וואי.
שעל זה הוא לא ידע. באמת היא לא סיפרה לו עד לאותו רגע, שלא היה לו רעיונות בראש, לעוד איזה חילוץ במצב הקשה. וככה הם זכו להשיא את הילדים בכבוד ובנחת.
מדהים.
ובשמחה.
זק.
חוכמת אישה בנתה ביתה.
סיפור שסיפר רב אברהם צבי טויב. הוא סיפר שאבא שלו היה תלמיד ישיבת חברון. והוא התחתן עם הבת של חיים טורדס הרשלר. מהיהודים של פעם.
אנשי
ירושלים של פעם. הם גרים בשערי חסד. והמסדר קידושין היה רב חצקל סרנה, כן הראש ישיבה. ועל היה שתי חתונות באותו יום. ועשו כדי שלא יהיה בעיה, אז החתונה הראשונה הייתה כאילו בבני ברק, שזה יהיה שעה מוקדמת יותר, והחתונה בירושלים תהיה יותר מאוחר. טוב, אבל כמו שזה קורה הרבה פעמים, מתכננים, אבל קדוש ברוך הוא רוצה אחרת, רב חצקל סרנה איחר, התעכב בהרבה זמן. ולחתונה הגיע הצ'יבין הרוב, הרמי צ'יבין. בא לכבד את רב חיים טורדס הרשלר, מהמקום, ביחד משער חסד, אנשי ירושלים, בא לכבד אותו. והוא הסתובב בלחץ, הוא אומר, יותר משהיה לו לחץ שהראש אישי ומאחר, וכולם מחכים, היה לו לא נעים מהצ'יבין הרוב. בא, ומחכה, 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 היה לו לא נעים. ככה הוא מסתובב סביב עצמו לחוץ. פתאום הוא מרגיש יד על הכתף שלו, והוא מסתובב, רואה את הצ'יבין הרוב, ומיד הוא הרגיש כאילו, מה טוב, מיד הוא בא עכשיו להגיד לי, כאילו, הוא בא להתנצל, כאילו נעים לו שהוא ככה מעכב את הרב. והצ'יבין הרוב מעצמו ככה מספר לו, אומר לו, רציתי להגיד לך, כאילו, כזה תודה רבה. אמר לו, מה? אמר לו, אני יודע שאותך אולי זה מלחיץ שרב חצקל סרנה מאחר, אבל אני מאוד נהנה מזה. אני כל היום יושב בבית שלי ולומד לבד, לבד. משעמם לי, אני לבד כל הזמן.
עכשיו פה יש...
פתאום פה אני יושב פה, ואנשי ירושלים באים, זה אומר לי וורט, זה אומר לי זה דבר תורה, זה מתייחס אלה, הנה עכשיו היה פה איזה איש אחד, אמר לי זה וורט נפלא. כל כך נחמד לי לשבת פה, אני מרגיש פה בחברת אנשים, כל כך טוב לי. רציתי להגיד לך, תודה רבה שזה טוב לי פה, אפילו שהוא מאחר, אני, אולי אתה לחוץ, אבל אני מרגיש נהדר.
כן,
וואה. חיים טורדס אומר, הרי שחסר שכל לא הייתי, כאילו הבנתי את מה שהוא בא להגיד לי.
שאני ארגיש בנוח.
אבל באותו רגע, השתכנעתי.
באמת הרגשתי בנוח.
שבאמת הוא בבית שלו משעמם לו, ועכשיו כאילו נחמד לו, כולם ניגשים אליו, יש לו יחס, אז טוב לו. וזה הרגיע אותי. וככה התכוננתי, חיכיתי עד שהוא הגיע, אבל ברוגע, והוריד לי את כל הלחץ, הוא הצליח להוריד לי. מחשבה, זה...
די לישראל, שבין הרוב. פרשת השבוע מדברת על מאור סמכפלו. יש בבית שמש יהודי, רב מוישה יעקב, של לפני קרוב ל-40 שנה, תשמ"א, סוף שנה תשמ"א, כף ח' באלול. ידוע שעשרה אנשים ירדו למערת המכפלה.
לפנים.
אולם יצחק זה משמש לצערנו כמסגד. כמה פעמים בודדות בשנה הוא נפתח ליהודים. אחד מהם זה סליחות במוצאי שבת של ערב ראש השנה. על הבניין עצמו יש מחלוקת מי בנה אותו, אורדוס, אברהם אבינו, דוד המלך, יש בזה כל מיני דעות. וכידוע, ניסו הרבה שנכנסו למטה, לא יצאו משם חיים. יש סיפור על רב אברום אזולאי, כי מדומני שזה היה סבו של החידה, של הפחה נפל החרב עם היעלומים. אז הוא הוציא, אז הוא הכניס באמת אנשים, עד שהוא גזר על הרב של יהודים שהוא צריך למצוא מישהו, והוא טבל והתקדש. הוא נכנס לשם, שעה שם כל הלילה, למד שם, לא יודעים בדיוק מה שהוא עשה. הוא יצא והחזיר לו את החרב, ומחרת הוא הלך לישון ונפטר. בכל אופן, גם היה איזו ילדה שהורידו אותה והוציאו והיא סרטטה, היה איזה מהנדס צרפתי שעשה משהו. למעשה היה רב הנסתר שם על הגלוי. קבוצה של 10 יהודים בחסות התפילות והרעש, פרצו פנימה. הוא אמר לי, זה היה מערך שלם, היו 10 אנשים עם מכשירי קשר, עם קונגו, כלי חפירה, זה היה ממש מבצע שלם. והם יורדים לשם, הם פורצים, יורדים לשם, בלילה, עליהם 5-6 שעות להיות, לא יותר. עליהם שם תגליות נפלאות, הוציאו על זה כבר הסרטות, עכשיו הם באמצע להוציא כמה ספרים, הולך לצאת כמה ספרים. אז הוא מספר לי שהם יורדים והם רואים 15, מיד 15 מדרגות, שכתוב שאדם הראשון בנה אותם. 15 מדרגות, והרב מרדכי אליהו, זה היה בידיעתו, והוא בתמיכתו, אמר להם שיש שם 3 מצבות, עם צלם, כי הרי גם הנצרות, התקופה שהם שלטו, אז קברו שם 3, הוא אמר להם שישברו את המצבות שם עם הצלם כמובן, ושמאחד המצבות אולי יש כניסה למערה, זה הרי מערה בתוך מערה. דבר ראשון, אז שאלתי אותנו, יש את המחלויקס, ויש את בגמורה, אם זה חדר, למה נקרא את מאור סמכפלו? או חדר בתוך חדר, או חדר מעל חדר.
נכון.
אז מה שכבר יודעים, שיש את שתיהם, זה גם חדר בתוך חדר, וגם חדר מעל חדר. כל מערה יש מתחתי המערה, יש גם פנים המערה. אז הם יורדים לשם, והם שוברים את שלושתה, והם רואים באמת 3 מצבות עם צלם, עם צלבים עליהם, והם שוברים אותם. על צד, הרב מרדכי אליהו אמר להם, שאולי דרך המצבה האמצעית, שישברו אותם, משם יהיה כניסה. לפנים. אבל זה לא, ניסו, והם לא הצליחו, לא היה, ואז הוא רואה באחד ה-15 מדרגות, שיש איזה משהו למשוך, לסובב, וככה הוא עושה, ואז המדרגה הזאת פשוט נהיית מגירה.
אוי.
שינה ודרכם נכנסו, והם ראו את הקבר בחדר הראשון, קבר של אדם הראשון וחבו. משם יוצאים 3 מערות. כאילו, כאין צוואר ו3 שלוחות. במערה הימנית, קבור אברהם אבינו, וסור הימינו. במערה השמאלית, יצחק אבינו ורבקו הימינו. ובערה אמצעית, יעקב אבינו ולאו הימינו. מי שיודע, ה-10 ספירות, יש את 3, ובאמצע זה בדיוק, אברהם תיתן אמס ליעקב בצד שמאל, ואברהם אבינו בצד ימין, חסד, תפארת. לא מבין כל כך בדברים האלה, ומי שיודע, זה בדיוק ככה מסתדר. והוא מספר לי שהם היה להם שם הרבה תגליות, הם מצאו שם חרסים עם כתובות, כתב עברי, קלפים, המון המון דברים, והראו את זה אחרי זה לפרופסורים, ובדקו, וראו באמת על חלק מהדברים שזה 4,000 שנה. הוא אומר לי שכל הזמן היה להם שם ריח, איזה ריח יש במערה, רב שולם, סגורה, אתר, ריח של בשמים כל הזמן. כאילו הם נמצאים פה באיזה מפעל בשמים, משהו מיוחד. שאלתי אותו, איך לא פחדתם ש... מה היה למחרת?
בדיוק.
מה היה למחרת? בטח, המוסלמים מגיעים ורואים שפרצו, נהיה רעש גדול, בלגן גדול, והם לא פרסמו כלום, חיכו שיעבור 7 שנים, שיעבור חוק ההתיישנות, ואז התחילו לספר. אז ממש בימים האלה, בשבועות האלה, יצא דיסק של צפייה על מה שיש להם שם, וגם עכשיו הם עובדים על ספרים. זה באור הסמך פעילה, זה נסיעה של שעה, שעה וחצי מהרבה מקומות בארץ.
מדהים.
קרוב מאוד, באור הסמך פעילה,
באברום, אולי נאתגר אותך באיזו שאלה. מי היה השטחן של רב גרשון אדלשטיין, מורן הראשי? נו, אתה יודע?
אני לא יכול להתאפק.
החזוניש.
הוא
היה השטחן שלו. הוא היה נשוי לבת של הרב של פרדס כץ. הוא הגיע אליו, היה לו בת יחידה. הוא מגיע לחזוניש ואומר לו, צריך שידוך לבת שלי. אז הוא אומר לו, בשביל בת יחידה צריך משהו מיוחד, בחור מובחר. בשביל זה יש לנו את גרשון אדלשטיין. סליחה שאני אומר ככה, אבל ככה חזוניש אמר. וכבר רב גרשון לפני החתונה כבר היה מגיד שיעור משהו כזה, היה כאילו כבר מוסך כאילו לתלמידים, לבחורים בישיבה, היה כבר מלמד אותם. החתונה גם מסופר שהוא הסתובב ככה לפני החתונה בפשטות, הסתובב בשולחנות, והזמין את כולם, כן, אני עושה חתונה, והוא הגיע לחזוניש גם, ולהזמין אותו. והוא אומר לו, אני רק בא להזמין את הרב בגלל הכבוד, אבל הרב לא צריך להגיע, כן, הרב לא צריך לבזבז מהזמן שלו. החזוניש באמת חייך, ובאמת לא הגיע. ורב גרשון פעם אמר לבן שיחו, אמר לו, מה פשוט, מה... כאילו, אני רק אצלי את פני הכבוד, מה הוא חשב? היה סיכוי בכלל שהוא יבוא, מה קרה? אני לא צריך את הכבוד הזה בכלל, חזוניש שהוא עסוק בכל התורה שלו. והשבע ברכות, היה שבע ברכות שמח בכל ישיבות פונוביץ', ובסוף השבע ברכות, רמי פונוביץ' אומר לרב גרשון אדלשטיין, אתה לא מוריד את הפרק, אתה נשאר עם הפרק ועובר לשבת במזרח, ואתה מגיד שיעור בישיבה. וכך היה, מיד הוא מגיד שיעור, בן כמה הוא היום? בן 95-96, כן, השם קדוש ברוך הוא יאריך ימיו. מאז החתונה שלו, מאז השבע ברכות, הוא מגיד שיעור עד היום הזה, זה לא יאמן. כן. והוא ישב במזרח, רק שאבא שלו נפטר, אז הוא עבר באמת לצד השני של המזרח, אבל מאז באמת הפרק לא ירד.
באמת רב שולם, מי שהיה בבית של רב גרשון, למינכה, מייריב, הוא סתם לקבל עצה ותושייה, כן. אז יש תמונה על הקיר, תמונה דאויה, של החזוניש, עם כתב ידו של רב גרשון, שכתוב עליה, החזוניש שליטה.
באמת?
אנחנו מדברים פה על 60 וכמה שנים אחורה.
וואו, מדהים.
החזוניש שליטה.
אני מספר עוד סיפור, שכשהוא היה אברך צעיר, אז היה שאלה בפרדס חנה, על איזה משהו, ודענו שמה. אז הוא כתב לחזוניש מכתב את השאלה הזאת, ורב גרשון הוסיף איזה, אמר, שהוא חושב שהתשובה היא ככה, והוא הביא איזה ראייה. שהוא חושב שזו התשובה. אז הוא הכניס את זה גם בשאלה, הוא כותב שחתני אומר ככה וזה, אז החזוניש אומר לו שהתשובה היא באמת ככה וככה, וכמו שאומר חתנכם היקר, גרשון אדלשטיין, כמו שהוא אמר, באמת זו התשובה. שכנו שזכינו, שהוא באמת ישבוך ויאריך ימיו, ושימשיך להניג אותנו. טוב, יישר כוח לכולכם שהייתם איתנו, יישר כוח בברום.
שיהיה גוד שבס, כל טוב.